שבת דף פ"ה, מתחילים בעזרת השם, דף פ"ד עמוד ב' במשנה למטה. כשאתה רואה גינה מרשימה, ססגונית, עם פרחים מרהיבים, שורות של ירק, עצים מרשימים, דע לך שהגינה הזאת לא הייתה יכולה לפרוח אם לא שלפני כן כל הזרעים היו חייבים להרכיב עד שהיו מורכבים בריקבון מוחלט, ומהריקבון הזה צמח ברוב פאר והדר לתפארת כל הצמחים האלה צמחו. אומר הנביא ישעיהו לעם ישראל, אתם רואים איך נראה עם ישראל, איך נראה המצב של עם ישראל. בזמן שישעיהו הנביא התנבא, זה עוד היה בזמן לפני הרבה מאוד שנים, קרוב ל-1900 שנה, ואנחנו עוד יותר רואים את המצב, איך נראה עם ישראל בגלות. מהריקבון הזה עוד יצמח לתפארת בית ישראל. וזה הלשון של הנביא, כי כארץ תוציא צמחה. כמו שאתה רואה שה צמחים יוצאים מהארץ רק על ידי שהגרעינים הרכיבו באופן מוחלט, וכגנה זרועיה תצמיח, כמו שהגינה מצמיעה את הזרעים בשביל שהם יצמחו, הם חייבים לפני כן להרכיב. כן, השם אלוקים, בזמן של הגאולה העתידה יצמיח צדקה ותהילה לעם ישראל נגד כל הגויים. זה יהיה דבר ברור לכולם, הפהר והיופי, הכבוד וההדר של עם ישראל. יש כאן דיוק. כי כארץ תוציא מה? צמחה. כמה צמחים? את הצמח שלה, צמח אחד. וכגנה זרועיה, את הזרעים שלה, כמה זרעים תצמיח? מה המשמעות שכאן זה כתוב לשון רבים, זרועיה? דורשת מזה המשנה הלכה בעניין כלאיים. תורה מצווה שאדם לא יזרע במקום אחד שני מינים שונים של זרעים. מה שמוכר מאוד, לא לזרוע ענבים ועוד זרע ביחד עם הענבים. אבל גם לא לזרוע שני זרעים שונים. רש"י כותב שזה מדרבנן אסור לזרוע שני זרעים שונים. מהתורה זה רק ענבים עם זרעים. תוספות לומד שהפסוק שכתוב בפרשת קדושים, בספר ויקרא פרק י"ט פסוק י"ט, שדך לא תזרע כלאיים, לא כתוב דווקא עם כרם, לא כתוב דווקא עם ענבים. לומדים מזה שכל הזרעים יש בהם איסור כלאיים, לא לזרוע שני מינים יחד. מה הבעיה לזרוע כלאיים? יש שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, כי כשאתה זורע שני זרעים יחד, הם יונקים מאותה קרקע. רש"י מוכיח שלא זה הסיבה שאסור לזרוע כלאיים, שאסור לזרוע שני זרעים סמוכים אחד ליד השני, אלא בגלל האפשרות השנייה, שזה נראה מעורבב, והצמחים צריכים להיות כל סוג בפני עצמו. זה היופי של הבריאה, כל סוג בפני עצמו. מאוד מעניין, הפסוק אומר, שדך לא תזרע כלאיים. מה זה כלאיים? כותב התרגום, עירובין. זאת אומרת שאם אתה אומר עירובין, עירובין זה מילה בארמית. התרגום של המילה עירובין בלשון הקודש זה כלאיים. הבעיה לזרוע שני מינים שונים סמוכים אחד ליד השני, זה בגלל שהם מעורבבים, זה בגלל העירובין. כלאיים זה עירובין. בסדר? רש"י נותן הוכחה נוספת. יש לך שדה ויש לך שכן שיש לו שדה לידך. ביניכם יש מחיצה, גדר. אתה אתה זורע סמוך לגדר, מותר לשכן לזרוע גם סמוך לגדר. למה? הרי מתחת פני האדמה, הזרעים יונקים אחד מהשני. כל אחד זרע סוג אחר של ירק. אפילו אחד זרע קרם, ענבים, והשני זורע ירק. אומר רש"י, זה מותר. למה? כיוון שיש עקר של המחיצה באמצע. זה מבדיל בין שני סוגי הזרעים. זאת אומרת שהאיסור של כלאיים זה שלא יהיו שני זרעים מעורבבים, אבל אם יש עקר שהם שני מינים שונים, זה מותר. ולכן בשיעור שלפנינו נדבר על כמה אפשרויות, גם כשזורעים בערוגה אחת, בשטח אחד של אפילו שישה טפחים על שישה טפחים, לפי השיעור המחמיר ביותר זה 60 סנטימטר על 60 סנטימטר, אדם יכול לזרוע חמישה סוגי זרעים בתוך השטח הקטן הזה, והוא לא עובר על איסור כלאיים. כי הוא עושה את זה עם היכר בין זרע לזרע, ולכן זה מותר. וזה מה שאומרת המשנה, מניין, מאיפה יש לנו מקור מהפסוק לדין הזה שנאמר במשנה מסכת כלאיים, שהערוגה שהיא שישה טפחים על שישה טפחים, שזורעין בתוכה חמישה זרעונים. יש דרך לזרוע חמישה סוגי זרעונים שונים בתוך ערוגה כזאת קטנה. איך עושים את זה? בצורה מעשית. אז ככה, ארבעה מתוך החמישה זרעים זורעים על ארבע רוחות הערוגה. מי שרוצה לראות ציור, אז יש את זה על הדף בעצמו, בדף פידל עמוד ב' שאנחנו כרגע עוסקים בו. בצד שמאל, בדברי רש"י, יש מין תרשים כזה, אז אפשר לראות שם כזה מין ריבוע, שמחולק לשישה ריבועים על שישה ריבועים, שכל ריבוע זה בעצם טפח על טפח. ובקצה, בצדדים של הריבוע, בכל הארבעה הצדדים, בוא נאמר, יש לנו צד אחד למזרח, צד אחד למערב, צד אחד לצפון וצד אחד לדרום. אז הוא ממלא שורה בקצה המזרחי, כמעט מהקצה עד כמעט הקצה השני. לא ממש עד הקצה השני, כדי שבכל זאת תהיה הבדל, כשהוא עכשיו בא לזרוע, גם בצד הצפוני, הוא גם כן זורע שורה שלמה של זרעים, כמעט מקצה לקצה, צריך להשאיר בזווית קצת שטח, שם הוא לא זורע כלום, כדי שלא יהיו מעורבבים במקום הזה שני סוגי זרעים שונים. אם כן, יש לנו כאן בצד המזרחי ובצד הצפוני שורה אחת בצד מזרח, שורה אחת בצד צפון, ובין השורה המזרחית לצפונית משאירים בזווית שטח ששם לא זורעים. אחרי זה ממשיכים לצד המערבי, שם גם זורעים את כל הקיר, את כל הקצה, וגם משאירים בזווית קצת חלק שלא זורעים בו כדי לא להרבב, ואז בצד המערבי גם כן זורעים. אז בעצם זה ארבע זרעים על, זאת אומרת, יש כאן ארבע שורות של זרעים בארבע הדפנות של הערוגה, שאת הזוויות עצמה משאירים ריק. עכשיו, באמצע זורעים מין חמישי, ועוד אחת באמצע. מאיפה המקור שאפשר לעשות דבר כזה? שנאמר, כי כארץ תוציא צמחה, כמו שהבאנו את הפסוק בתחילת השיעור, כמו שהארץ מוציאה את הצמח שלה, וכגנה זרועיה, כתוב לשון רבים, תצמיח, כאן המשנה מביאה את הדיוק, זרעה בלשון יחיד לא נאמר, אלא זרועיה בלשון רבים. אומר הפני יהושע, שזה שהנביא הדגיש זרועיה לשון רבים, זה כדי ללמד אותנו שאפשר בערוגה אחת לזרוע כמה סוגי זרעים. הגמרא מיד מבארת איך רואים את זה מהפסוק, איך רואים שאפשר בדיוק חמישה סוגי זרעים בערוגה אחת קטנה. מה עם האשמה? אמר רב יהודה, הפסוק אומר ככה, כי כארץ תוציא, זה חד, זרע אחד. צמחה, עוד חד. אבי תרי, שני סוגי זרעים. זרועי הלשון רבים, זה עוד טרי, סך הכל הארבע. תצמיח, זה עוד אחד, החמישה. אז בארוגה אחת אפשר לזרוע חמישה סוגי זרעים. עכשיו, יש לנו מקור לזה שאפשר לזרוע בארוגה אחת חמישה סוגי זרעים, אבל מי אמר שמדובר כאן על ארוגה של שישה טפחים על שישה טפחים? אולי מדברים כאן על ארוגה של שבעה טפחים על שבעה טפחים? מבארת הגמרא, וקימלו לרבנן, היה ידוע לחכמים, דחמישה בשיטה לא ינקי מהדדי. כשאתה זורע חמישה סוגי זרעים בשישה טפחים על שישה טפחים, אתה יכול לוודא ב-100% שהזרעים לא יונקים אחד מהשני. שואל רשי, הרי אמרנו בתחילת הדברים שאין לנו שום בעיה שהזרעים ינקו אחד מהשני, כי הרי כל האיסור של כלאיים זה שלא יהיו מעורבבים הזרעים, שיהיה היכר כל סוג וסוג בפני עצמו. נו, אז מה אכפת לי שהם ינקו אחד מהשני? אז מבאר רשי, בוא ונבין את היסוד שמאחורי הדברים, למה באמת זורעים את הארבע הצדדים ועוד אחד באמצע. הכלל בכלאיים, כמו שאמרנו, צריך שיהיה היכר. צריך שיהיה היכר שזה סוג זרע וזה בפני עצמו וזה סוג זרע בפני עצמו. עכשיו, כשאני עושה שורה אחת ממזרח למערב, ושורה אחרת אני עושה מצפון לדרום, אז יש היכר, זה הזרעים נוטים לצד זה, וכאן הזרעים נוטים לצד האחר. אז כבר יש היכר. כל הבעיה שלנו היא בשורות שהן לאותו כיוון. הרי יש לנו, כמו שיש לנו בצד מזרח שורה מצפון לדרום, יש לנו גם בצד מערב שורה מצפון לדרום, אז הן בעצם שני שורות מקבילות. אז איפה יש לנו כאן היכר בין שני שורות? בפרט שעוד יש לנו עוד זרע אחד באמצע, שזה גם כן מקביל. אז איך אפשר להבדיל ביניהם? כאן הדרך להבדיל זה שמפרידים ביניהם שיעור יניקה. זאת אומרת, זה שאנחנו מפרידים שיעור יניקה בין שורה אחת לשנייה, זה כדי שיהיה היכר. כמה נפריד בין שתי שורות, כמה שזה שיעור יניקה. כמה זה השיעור יניקה באמת? אומר רשי, השיעור הוא טפח וחצי. כולל הזרעים עצמם. טפח וחצי מרחק זה שיעור יניקה. אבל זה טפח וחצי לכל זרע. אז לכן כשיש לנו פה זרע בצד אחד ועוד זרע בצד שני, כי הרי יש לנו את השורה בצד מזרח לדוגמה, ויש את הארוגה שהיא באמצע הארוגה. יש עוד זרע שהוא באמצע הארוגה. אז צריך שיהיה הבדל בין השורה שנמצאת בצד מזרח לבין הזרע שנמצא באמצע הארוגה, לפחות שלושה טפחים, כדי שזה יהיה טפח וחצי לכל זרע שיהיה בפני עצמו, ואז מכיוון שהם לא יונקים אחד מהשני, אז יש כאן היכר שכל אחד מהם הוא בפני עצמו. וכן, כשאנחנו עושים שורה אחת בצד מזרח ושורה אחת בצד צפון, אז זה לבד כבר נחשב היכר. אז למה צריך להשאיר בזווית ריק בלי זרעים? כי מכיוון שאם אתה תמלא גם את הזוויות, אז הזווית עצמה זה מעורבב. ושם אין היכר, לכן חייבים בזווית עצמה להשאיר ריק בלי שום זרעים. שואלת הגמרא, ומנלן דה דקימלו לרבנן מילתא היא. מאיפה אנחנו יודעים שמה שהיה ידוע לרבנן, שיעור היניקה, אפשר לסמוך על זה? מי יודע לבריות כמה זה שיעור יניקה? מי אמר לנו כמה יונק, כמה שטח בקרקע יונק הזרע? מכמה שטח בקרקע הוא יונק? אומרת הגמרא, בוודאי שזה ידוע. הפסוק הרי אומר שבני אדם יודעים כמה מתוך השטח הזרע יונק. זאת אומרת, כמה מתוך איזה גודל של שטח הזרע יונק. כי הפסוק אומר, דאמר רבי חייא בר אבא, אמר בשם רבי יוחנן, מה דכתיב, מה זה מה שכתוב בפסוק? לא תשיג גבול רעך אשר גבלו ראשונים. הפירוש הפסוק, מדובר כאן על השגת גבול, שזה איסור, אדם שיש לו שדה, ולשכן שלו גם כן יש שדה, אסור לאדם להגיע בזמן שאף אחד לא רואה, ולהזיז את הגבול שבין שני השדות, ולהזיז את הגבול קצת להתרחב על חשבון החבר שלו. זה נקרא איסור של השגת גבול. אבל נשאלת השאלה, מה פוש לא תשיג גבול רעך אשר גבלו ראשונים? מה, ואם האחרונים עושים גבול, אז כן מותר להשיג גבול כזה? ככה מסביר החפץ השם את השאלה של הגמרא, את הדיוק של הגמרא. אלא, דורש רבי יוחנן, גבול שגבלו ראשונים לא תשיג. זאת אומרת, יש כאן שני דברים. קודם כל, יש לך פה גדר בינך לבין חברך, יש את המקום ששם זה בעצם הגבול ביניכם, אל תעביר את הגבול על חשבון החבר שלך. אבל חוץ מזה, יש עוד משהו. אשר גבלו ראשונים. ראשונים נתנו גבול, נתנו איזשהו שיעור, מה הכמות שהזרעים יונקים מהאדמה. ומכיוון שהם קבעו על שיעור מסוים, אתה צריך לוודא שכשאתה בא לזרוע, אתה לא זורע את הזרעים שלך מדי קרוב לגדר, לכיוון החבר שלך, כדי שהזרעים שלך לא ינקו מהשדה של חברך וישאבו מהכוח על חשבונו, על חשבון השדה שלו. אתה זורע את הזרע באמצע השדה שלך, אז כל היניקה של הזרע זה מהקרקע שלך. אבל ברגע שאתה תזרע זרעים ממש סמוך לגדר, אתה בעצם יונק מהקרקע של חברך. אז גם את זה התורה אוסרת. אל תזרע את הזרעים שלך מדי קרוב לשדה של חברך, כדי שלא תינוק ולא תשאב מהכוח של השדה של חברך. זה מוכיח שהראשונים שהיו כאן בעולם, ידעו כמה זה השיעור של יניקה. מה יגבלו ראשונים? מי הם אותם ראשונים שידעו כמה השיעור של יניקה שהזרע יונק מהקרקע? הכוונה לאמוריים והחיבים, שהם היו שני אומות שהיו בקיאים בזה. דאמר רבי שמואל בר נחמני, אמר בשם רבי יונתן, דכתיב, אלה בני שעיר החורי, איפה הם היו גרים? יושבי הארץ. מה זה יושבי הארץ? זאת אומרת, רק הם יושבי הארץ? שואלת הגמרא, מה, אתו כולי אלמה יושבי רקיע נינו? כל האנשים שבעולם גרים ברקיע, בשמיים, כולם הרי יושבי הארץ. אז מה אתה מציין שבני שעיר אחורי הם יושבי הארץ? אלא, הדגש כאן בא ללמד אותנו שהבני שעיר אחורי היו בקיאים ביישובה של ארץ. הם היו יודעים איך ליישב את האדמה באיזה סוג זרעים. הם היו בקיאים איזה אדמה מסוגלת במיוחד להצמיח איזה סוג פרי. שהיו אומרים מלוא קנה זה, הכלי מדידה שלהם לדעת מידות, כמו שאצלנו יש היום סנטימטר או מטר או קילומטר, אצלם הכלי מדידה היו על ידי קנה. הם היו אומרים לך, תשמע, מלוא קנה, דיינו בוא נגיד מטר על מטר, בשדה הזאת טוב מאוד לזית, כזה כמות של אדמה טובה מאוד לגדל עץ זיתים, מלוא קנה זה לגפנים, פה אתה יהיה לך כרם טוב אם אתה תזרע עם הקרקע הזאת, מלוא קנה זה לתאנים, שהם היו בקיאים איזה אדמה משובחת לאיזה פרי לגדל בו איזה פרי. וחורי, אתה כאילו הופך את המילה מלשון וריח. המילה וחורי זה גם אותיות וריח. זה בא לדרוש שמריחין את הארץ. הם היו בקיאים להריח את הארץ. ולפי זה לוודא למה האדמה הזאת משובחת, לאיזה צמחים יכולה להצמיח. וחיווי, אמר רב פאפה, שהיו תואמים את הארץ כחיוויה. מה זה חיוויה? נחש, חיווי מלשון נחש. נחש אפר לחמו. הם גם כן היו תואמים אדמה, ולפי הטעם הם היו בקיאים לדעת למה היא יותר משובחת האדמה הזאת. עוד רשע שדורשים מחורי, רב אחא בר יעקב אמר, חורי שנעשו בני חורין מנכסיהם, בני עשיו לקחו את הנחלה שלהם, ואז הם כבר לא היו צריכים לעבוד בקרקע, כי כבר לא היה להם קרקע. אבל אם הם היו בקיאים לדעת, לפי הריח או לפי הטעם של האדמה, מה היא מסוגלת להניב, איזה סוג פירות מסוגלת להצמיח בצורה טובה יותר, אז ודאי שהם גם היו בקיאים לדעת כמה אדמה צריך בשביל שיעור יניקה. והראשונים האלה הם ידעו, ומהם חכמים קיבלו גם כן את השיעור של יניקה, שזה טפח וחצי. אמר אבסי, ארוגה, שאמרנו שהארוגה של שישה על שישה טפחים, אפשר לזרוע בה חמישה סוגי זרעונים, תוכה שישה, חוץ מגבוליה. אל תחשוב שאתה יכול לקחת ארוגה בגודל של שישה טפחים על שישה טפחים, להתרחק פנימה טפח אחד לכל צד, ואז ישאר לך בסך הכל באמצע בשביל לזרוע ארבעה טפחים על ארבעה טפחים. כשאתה מוריד טפח מכאן, טפח מכאן, אם היה לך שישה, עכשיו נשאר לך ארבעה, וגם אם הורדת ממזרח ומערב, עכשיו אתה מוריד מצפון לדרום, גם כן טפח מכאן וטפח מכאן, נשאר לך גם כן ארבעה. אז בתוך ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, שם אתה תזרע חמישה סוגי זרעונים, זה ודאי שאסור. כי אז יוצא, שנאמר זרעת בצד מזרח, את כל השורה, עכשיו אתה זורע באמצע. כמה הבדל שיש בין צד מזרח לבין האמצע? סך הכל שני טפחים, זה לא מספיק. צריך טפח וחצי לכל סוג זרע. אז לכן צריך שזה יהיה תוכה שישה חוץ מגבוליה. היה גבול סביב לארוגה, ששם היו הולכים מסביב לארוגה כדי להשקות. אז זה צריך להיות חוץ מהשישה טפחים על שישה טפחים, או טפח החוצה שהוא ריק, ששם המעבר שעוברים מסביב לארוגה. תניא נמי אחי, באמת כך כתוב גם בברייתא, ארוגה שמותר לזרוע בה חמישה מיני זרעים, צריך שיהיה תוכה שישה טפחים חוץ מהגבולות סביב. שואלת הגמרא, רגע, יש גבולות מסביב לארוגה? גבוליה בכמה? כמה צריך להיות הרוחב של הגבול סביב לארוגה, כדי שהיא תחשב ארוגה לכל הלכות הארוגה? וגם לעניין זה שיש דבר שמקלים על ארוגה, שאם למשל שדה גדולה נכנסת והיא ממש סמוכה על הארוגה הזאת, יש דרך שאפילו אם הזרעים שבשדה גדלים ממש צמוד לארוגה, זה לא נחשב כלאיים וזה מותר. באיזה צורה? על ידי שזה נקרא, על ידי שזה צורה של ראש תור. תור זה הכוונה שור. הצורה של ראש של שור זה כמו משולש כזה. השדות בזמנם היו עשויים שקצה השדה היה כמו מין משולש, דיינו, היו זורים שורה קצרה, שורה יותר ארוכה, שורה יותר ארוכה, ואז שורה הכי ארוכה, ואז היה עוד פעם, בצד השני, עוד פעם שורה קצת יותר קצרה, עוד פעם קצת יותר קצר, עוד פעם קצת יותר קצר, ואז היה נראה כמו מין ראש של שור, כי זה היה נראה שקצה השדה מסתיימת בצורה של משולש. אז אם סוף השדה נגמרת בדיוק לכיוון הארוגה, אז גם אם אני רואה שבעצם השדה סמוכה לארוגה, מכיוון שזה סמוך בצורה של משולש, אז יש כבר היכר, אז לכן אפשר לזרוע את השדה סמוך לארוגה. אז בשביל שהארוגה יהיה לשם ארוגה, כמה צריך שיהיה מסביב שטח, שזה אנחנו אומרים שנקרא גבולותיה, כמה הגבול, כמה זה המסגרת של השדה? כדתנן. כמו שהמשנה אומרת, מסכת כליים, לגבי שדה שזרוע כולה בסוג מסוים של ירק. ובא בן אדם, הוא רוצה לזרוע שם סוג אחר של ירק. כמה הוא צריך להרחיק בין הארוגות? רבי יהודה אומר, רוחב כמלוא פרסה. כמו פרסה של רגל, כמו כף רגל. כמו שנראה שהפסוק אומר, והשקית ברגלך, שזה רגל. זה פרסה של רגל, זה צריך להיות ההפרש. ודעתו של רבי יהודה, בכלל, שכשיש לי שדה גדולה, ואני רוצה לזרוע, כן, שדה גדולה שזרועה בסוג אחד של ירק, ואני רוצה לזרוע שורה של סוג ירק אחר, אני צריך להרחיק טפח. האמת היא, ששם יש כמה דעות כמה צריך להרחיק. ואותה מחלוקת כמו שיש שם, כמה שצריך להרחיק, אותה מחלוקת גם יהיה לגבי כמה הגבול של הארוגה. אבל כאן לקחו דוגמה את דבריו של רבי יהודה. אמר רבי זירא, ואיתי, מה יש אומרים שמר את זה רבי חנינא בר פפא, מה הייתה עמד רבי יהודה שהגבול של הארוגה זה בדיוק כמו שיעור פרסה, הכוונה שיעור של כף רגל? דכתיב, כתוב על השדות של ארץ מצרים, והשקית ברגלך כגן הירק. זאת אומרת, ארץ ישראל זה לא כמו מצרים, אומר הפסוק. כי בארץ מצרים היית צריך כל הזמן להשקות. אבל ארץ ישראל יש גשמים, גשמי ברכה, והם כבר משקים את השדה. אבל לגבי השדות של מצרים כתוב, והשקית ברגלך כגן הירק. מה היה חסר אם היה כתוב, והשקית כגן הירק? למה מוסיפים את המילה ברגלך? כדי ללמד שהשיעור של הרגל של האדם, זה השיעור של הגבול של הערוגה. מה רגל תפח, אף גבול שבין הערוגות, נמי תפח. עכשיו, שאלת השאלה, תראה, אתה מדבר איתי פה על ערוגה, שישה טפחים על שישה טפחים, שאם אתה זורע את כל הארבע גבולות סביב, ועוד, אתה משאיר כמובן את הזוויות, ועוד סוג של זרע באמצע, מצוין, אין פה בעיה של ערבוב. שאלת לך שאלה, תגיד, מה, יש לך שדה שלמה, ורק תזרע ערוגה אחת בתוך כל השדה? ומה אתה עושה בכל השטח שמסביב? שם אין שום זרעים? אתה לא לוקח בחשבון מה יהיה עם שאר השדה? אמר רב, ערוגה בחורבה שנינו. באמת מדובר פה במקום חרב, שאין עוד ערוגות מסביב. וזאת הערוגה היחידה, לכן אנחנו לא צריכים להתחשב במה שקורה סביב. כי הרי אם יש שדה שהיא כולה מלאה בערוגות, אנחנו הרי אמרנו שההבדל שאדם עושה בין שני ערוגות הוא פשוט מאוד. כי הרי מסביב הערוגה צריך שיהיה טפח. ואם יש לצידה עוד ערוגה, אז גם סביבה יהיה הבדל של טפח. אז בעצם יוצא שההבדל בין ערוגה לערוגה, בין השורה שנמצאת בקצה אחד של הערוגה, לבין השורה שנמצאת בסמוך לה של הערוגה השנייה, יהיה הבדל של שני טפחים. כי הרי טפח אחד זה מקיף את הערוגה הראשונה, ועוד טפח אחד שמקיף את הערוגה השנייה. והבדל של שני טפחים בין שורה לשורה זה לא מספיק. צריך שיהיה לפחות שלושה טפחים. לכן חייב להיות שזה ערוגה בחורבה שאין בכלל, אין בכלל ערוגות מסביב. שואלת הגמרא, והאיקה מקום קרנות. זאת אומרת, למה חייב להיות שמדובר כאן דווקא כשאין ערוגות מסביב? ואם יש כן ערוגות מסביב? הנה מי שרוצה, יש גם על צורת הדף, מי שלומד עם הגמרא, עם צורת הדף המפורסמת, שבדף פה עמוד א', יש בצד ימין ברשי למטה, יש מין ציור כזה שיש בו 9 ריבועים, שזה בעצם 9 ערוגות. אז שואלת הגמרא, והאיקה מקום קרנות? ובעצם זה הציור הזה, זה מסביר את השאלה של הגמרא. הרי אפשר להוקים את המשנה, שאדם זורע בכל ערוגה 5 סוגי זרעים, וגם אם זה שדה שלמה שזרוע בצורה כזאת, אי אפשר לזרוע בכל ערוגה 5 סוגי זרעים. לא חייבים להוקים את זה דווקא בחורבה. איך? פשוט מאוד. אנחנו עכשיו ניכנס אל השדה הזאת, מקווה שיהיה לנו רשות מבעל השדה, ניכנס לתוך השדה ונראה באיזה צורה זה בנוי. יש לנו כאן, ניכנס לערוגה האמצעית. ערוגה אמצעית. אז ככה, בדיוק בנקודה האמצעית יש לנו זרע אחד. מצוין. יש לנו בצד מזרח, מערב, צפון, דרום, גם כן שורה ששם אפשר לזרוע. יש לנו 2 אפשרויות. אפשרות אחת, למלא את כל הצדדים בזרע, שורה של זרע בצד מזרח ומערב, עוד 2 שורות של זרע בצד צפון ודרום, מילינו, רק שמנו את הזוויות, ואז מבחינת הערוגה הזאת הכל בסדר. אבל אם אנחנו רוצים להתחשב בערוגה של יד, אז אנחנו יכולים פשוט מאוד לעשות, עכשיו נאמר, אנחנו נמצאים בערוגה האמצעית, אנחנו רוצים לפנות לכיוון מזרח. מצוין, לכיוון מזרח. אנחנו שם, יש לנו את האפשרות למלות מצד אחד את כל הצד בזרעים, אבל יש לנו אפשרות למלות רק חצי בזרעים. חצי. אולי אפילו קצת פחות מחצי. אפילו קצת פחות מחצי. ואז יוצא שככה. צד מזרח, הדופן המזרחי, לא מילינו את כל השורה בזרעים, אלא רק קצת פחות מחצי מהשורה. עכשיו, קצת אחרי, איפה שאנחנו, זאת אומרת, הגענו עד קצת לפני החצי, מקצת אחרי החצי, שם אנחנו נזרע בערוגה שכנגד, לכיוון מזרח. זאת אומרת, בצד המערבי של הערוגה שנמצאת בצד מזרחית לערוגה האמצעית. זאת אומרת, פשוט מאוד אנחנו מתחשבים בערוגות שבצדדים. אם נאמר, בערוגה האמצעית, זרענו בדופן המזרחי שלה רק מכיוון דרום עד לפני האמצע, אז בשדה שליד אנחנו נזרע מקצת אחרי האמצע לכיוון צפון. וככה גם נעשה בצד מערב. אנחנו נתחשב בערוגה השכנה שלנו. אנחנו לא נזרע את כל הצד המערבי. אנחנו נזרע רק קצת פחות מחצי. ובערוגה שכנגד נזרע מקצת אחרי האמצע לכיוון השני, נאמר לצד צפון. וככה נעשה בכל הערוגות. כל צד פשוט נזרע קצת פחות מחצי, ובערוגה השכנה נזרע מקצת אחרי החצי לכיוון השני, ואז בעצם אפשר למצוא ששדה שלמה מלאה בערוגות, שכל ערוגה יש בה חמישה סוגי זרעים, ובעצם זה לא מתנגש. עכשיו, כמה המרחק שיש בין ערוגה לערוגה? שני טפחים. וכולל המרחק שיש, הרי אנחנו לא זרענו ממש עד האמצע, אלא קצת לפני האמצע, אז איך שרשי לומד, אנחנו זורים עד את הטפח האמצעי של של הדופן, של הצד, אנחנו משאירים ריק, אז בעצם יש לנו פה שטח של טפח על שני טפחים, כן, טפח שיש לנו באמצע, שזה אנחנו משאירים ריק בשתי ערוגות, גם בערוגה האמצעית וגם בערוגה השכנה, ואם כן יש כאן טפח ריק, על שני טפחים, שזה ההבדל בעצם משתי ערוגות, טפח על שני טפחים, אנחנו יודעים הרי שטפח באלכסון, זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על פס ישר, אז זה מרחק קטן, אבל כשעושים אותו באלכסון הוא קצת יותר גדול. זה יוצא טפח ושני חומשים באלכסון. אז זה יוצא בעצם, מכיוון שאנחנו מדברים פה סך הכל על טפח, רוחב ואורך של שני טפחים, אז זה יוצא סדר גודל של מרחק בין השורה שנמצאת, נאמר, בערוגה האמצעית, לבין השורה שנמצאת בערוגה שלצידה, המרחק יהיה של שני טפחים נקודה 24. אז זה לא בדיוק יוצא שלושה טפחים הבדל, באמת תוספות בעמוד ב' מקשה על פירושו של רשי, אבל בכל אופן זה יוצא מרחק די גדול בין שתי השורות, ואז יוצא שיהיה מרחק. תוכל לזרוע ככה, שדה שלמה, ארוגה, ארוגה, על ידי שבצדדים אתה פשוט תזרע, במקום לזרוע את כל השישה טפחים שבצד, אתה תזרע רק 2.5 טפחים בכל ארוגה, ואז טפח אחד תשאיר ריק, ובארוגה השכנה תזרע את 2.5 טפחים לצד השני. אם נאמר בארוגה אחת זרעת את 2.5 טפחים לכיוון צפון, שם תזרע את 2.5 טפחים לכיוון דרום, ואז יהיה לך בעצם מרחק בין קצה, אחד של ארוגה האמצעית לבין הקצה שכנגד בארוגה שלצידה, אין לך מרחק מספיק גדול, ואם כן תוכל למלא את כל השדה. מתרצת הגמרא, אמרי בי רב, בבית מדרשו של רב אמרו משמי די רב, בממלא את הקרנות, שמדובר פה שהוא כן זרה את כל הקרנות. אולי כדאי שנגיד שבהמשך הגמרא מביאה באמת פירוש של דעה אחת שסוברת באמת, שככה מוקימים את המשנה, שבאמת מדובר פה בכזה סוג שדה, ובאמת אפשר לזרוע רק 2.5 טפחים בצד, ואז זה משתלב עם כל השדה, בערוגה בין הערוגות שנינו. אבל בבית מדרשו של רב למדו משמי די רב, לא, שחייב להיות דווקא בחורבה שנינו, כמו שנאמנים לדעתו של רבם, רב, שאומר שהמשנה מדברת, הערוגה בחורבה שנינו. ולכן הם לומדים שמדובר פה בממלא את הקרנות. יש כאן ציור גם כן ברשי, בצורת הדף שלפנינו בצד ימין למטה, הכי למטה. יש כזה מין ציור שרואים ריבוע, וזרעים בצד ימין ובצד שמאל לכל אורך הדופן, ובאמצע יש בעצם, ממש באמצע הערוגה יש זרע אחד, ובשני הצדדים האחרים גם כן יש זרע אחד, אולי נגיד את זה בצדדים. כל צד מזרח, כל השורה כולה מלאה, כל צד מערב, כל השורה כולה מלאה, באמצע יש רק זרע אחד, בצד צפון זרע אחד, ובצד דרום זרע אחד. ככה בעצם רש"י מפרש, איך שאמרו בבית מדרשו של רב, שמדובר פה בממלא את הקרנות, שהוא זרע את כל האורך של מזרח ומערב, ובאמצע, ובצפון ובדרום, הוא זרע רק זרע אחד, ולכן לא יכול להיות שיש עוד ארוגות מסביב, כי אז יוצא שהארוגות שמסביב מתנגשות, כלומר, מצד מזרח הוא זרע הרי את כל הצד, אז אם, יזרע, אם יש ארוגה ליד, לא יהיה אפשרות לזרוע שם כלום, כי הרי כבר זה יהיה מדי קרוב לשורה של הזרעים שהוא זרע. שואלת הגמרא, ולזרע מהבראי ולא למלא מגבי. למה חייב אותו חקלאי לזרוע, נאמר, את כל הדופן המזרחית, את כל הדופן המערבית, ואז באמת זה תוקע אותו שהוא לא יכול לזרוע בארוגות מסביב. ולכן חייבים להוקים שמדבר דווקא בארוגה בחורבה. שיעשה את הסדר שאמרנו קודם, בציור עם התשע ארוגות, שפשוט ימלא, נאמר, בארוגה האמצעית, מצפון לכיוון דרום, כמעט חצי. דיינו, שתיים וחצי טפחים, ישיר טפח ריק, כנגד זה בארוגה שכנגד יעשה את השתיים וחצי טפחים לצד דרום, ככה שהוא פשוט ישלב את שורות הזרעים בצורה שמשתלבו טוב אחד עם השני, ויהיו במרחק מספיק טוב שיהיה אפשר לזרוע. מתרצת הגמרא, רב סובר שאסור לעשות את השדה ארוגות ארוגות בצורה כזאת, כמו הציור של התשע ארוגות. למה? חוששים גזרה שמא ימלא את הקרנות. אולי הבן אדם יזרע את הארוגה האמצעית, יעשה כמו שראינו במשנה, הוא יזרע באמצע זרע, ואז בכל ארבע צדדים יעשה גם כן, ימלא את הדפנות האלה, ורק ישיר קצת בזווית, ואז הוא יבוא לזרוע גם את הארוגות שליד. הוא לא ידע להבדיל שצריך לזרוע רק, בוא נאמר, פה חצי שורה, ושכנגד החצי שורה שנשארה וכו'. כדי שאנשים לא יבואו לטעות, לכן הוא אמר שמותר לעשות את ההיתר הזה של לזרוע חמש זרעים בשישה טפחים, דווקא בארוגה בחורבה. שואלת הגמרא, בסדר, נאמר שהאדם הזה כן ילך ויזרע את כל השדה שלו ארוגות, יזרע, נאמר, ארוגה באמצע, ואז הוא יזרע גרעין אחד ממש סמוך בארוגה שכנגד. למה שזה יהיה אסור? הרי כל אחד רואה, הוא מסתכל על השדה, הוא רואה שהשדה הזאת זרועה ארוגה ועוד ארוגה ועוד ארוגה, וכל ארוגה מסודרת כל כך יפה, שורה בכל צד ובאמצע עוד זרע, רואים שהכל פה מסודר בצורה יפה. ואם כן, הרי אנחנו למדנו ממש בתחילת השיעור שכל הבעיה של כלאיים זה שהזרעים נראים מעורבבים. רגע שאתה רואה שדה לתפארת, מסודרת כל כך יפה, אולי כדאי לנו גם להיכנס לשם לראות פעם איך זה נראה בצורה אמיתית, כן? שורה בצד מזרח, שורה בצד צפון ודרום, ועוד שורה בצד מערב, עוד באמצע, מה רע, מה הבעיה? כולם רואים שכל כך מסודר יפה, למה שיהיה אסור? ועוד יש לזה, כמו שזה נקרא, תקדים. יש כבר מושג כזה שאנחנו רואים שכששני שדות סמוכות, יש דרך שזה לא יהיה בזה איסור כלאיים, למרות ששדה אחד זרוע בסוג אחד, ושדה אחר זרוע בסוג אחר. זה נקרא ראש תור, כמו שביארנו קודם, ראש של שור. אם יש לנו קצה של שדה אחת, שהיא נגמרת במין שיפוע כזה, בצורה של משולש, הקצה של המשולש נכנס לתוך שדה אחרת, ממש סמוך. זה לא נקרא כלאיים, כי אתה רואה, זה שדה אחת, זה שדה אחרת, זה ניכר על ידי המשולש שבו, שהוא שדה בפני עצמה. אז ולא יהיה, אלא ראש תור. ראש תור ירק, שאנחנו רואים שאם יש ירק בשדה אחד, שהוא נמשך כמו ראש תור, ואחרי זה יש שדה אחרת ליד, אז זה לא נחשב כלאיים, כי זה ניכר בעין, שאתה רואה שזה שתי שדות שונות. מילותנן, וכי לא למדנו משנה מסכת כלאיים, אם היה ראש תור של תלם של ירק נכנס לתוך שדה אחר, שזרוע בסוג אחר של זרע, כמובן, בכל זאת זה מותר, זה לא כלאיים, מפני שאתה רואה שכל שדה בפני עצמו, שנראה סוף שדה, זה לא נחשב ערבוב, אז אם כן, גם בארוגה בין ארוגות, אתה רואה שיש פה כל ארוגה בפני עצמה. מתרצת הגמרא, אין ראש תור בארוגה. זאת אומרת שרב סובר שאין דבר כזה שנקרא ראש תור לגבי ארוגה. מה זאת אומרת? אז הפירוש שהסתדר טוב עם כל הדעות זה שכשיש לי שתי ארוגות, אני לא יכול להגיד שכל ארוגה ניכרת בפני עצמה. כשיש שדה גדולה, חיים קניאבסקי כותב בספרו דרך אמונה, בקלעיים, פרק ד' אות נון וב, כותב ששדה גדולה, השיעור שלה זה 10 רמות נקודה 2 על 10 רמות נקודה 2. זה אתה יכול להגיד, שמע, רואים שזה שדה גדולה שנכנס לתוך שדה אחרת, ועל ידי ראש תור כל אחד ניכר בפני עצמו, וכשאתה מדבר על שתי ארוגות, כאלה ארוגות קטנות, מה מדובר פה, חצי מטר על חצי מטר בערך, זה לא מספיק ניכר בעין. על זה לא נאמר הדין של ראש תור עכשיו. ומה יהיה אם זה יהיה לדוגמה שדה שנכנסת לתוך הארוגה? יש לי כאן ארוגה של, של שישה טפחים על שישה טפחים, ששדה נכנסת בצורה של ראש תור לתוך הארוגה. כאן רב יודע שכן יש דין של ראש תור בארוגה, אבל כשיש לי שתי ארוגות שונות, אין דין ראש תור בארוגה. ולכן צריך לעשות, איזשהו תקנה, שאנשים לא יבואו לזרוע שתי ארוגות אחת ליד השנייה, אז רק ארוגה וחורבה אפשר לעשות את ההיתר הזה, שבשישה טפחים על שישה טפחים אפשר לזרוע חמש סוגי זרעים. עד כאן דעתו של רב. ושמואל אמר, ארוגה בין ארוגות שנינו, בוודאי שמדברים כאן על ארוגה בין ארוגות. כן, אתה יכול לזרוע ארוגה, ולצידה עוד אחת ועוד אחת, ככה שדה שלמה לתפארת. שואלת הגמר על מה אתה מדבר, והכמתאר והדדי. מה יצא? תחשוב, יש לי כאן ארוגה של זרעים. עכשיו, לא מדובר פה כמו בציורים בגמרא, שכל זרע מסודר לפי המשבצת שהכנסת אותו. ברגע שהוא מתחיל לצמוח, הוא צומח ללמעלה, מתפזר לכל הכיוונים, ואז תחשוב, יש לך פה ארוגה אחת, ולצידה שני טפחים סך הכל. הכי הרבה, לפי דעת חזון איש, שמפליג בשיעור, אומר שיעור ארוך, נאמר 10 סנטימטר ועוד 20 סנטימטר הבדל ביניהם. נו, כמה זה כבר? אתה מבין, ברגע שהם צומחים, מתערבבים אחד בתוך השני, אתה לא רואה פה שום מקר בין שני סוגי הזרעים האלה. מתרץ את הגמרא, שמואל מדובר בנוטה שורה לכאן ושורה לכאן. מדובר פה במקרה שדיברנו בציור, שדיברנו עליו כמה פעמים, שיש ברש"י מביא 9 ארוגות שונות, שהוא פשוט זורע, נאמר, אנחנו מדברים על ארוגה אמצעית, אז הוא מצד, זאת אומרת, מכיוון מזרח למערב הוא זורע חצי, מהצד, 2.5 טפחים ממזרח לכיוון מערב בקיר הצפוני, ובארוגה שכנגד הוא זורע את ה2.5 טפחים הנוספים. בצורה הזאת, כמו שאמרנו, זה יכול להיות ארוגה בין ארוגות, שיש בכל זאת מרחק גם, לא רק בתוך הארוגה עצמה, אלא גם בין ארוגה לארוגה שכנגד, כי הוא פשוט זורע 2.5 טפחים, ובארוגה שכנגד הוא משאיר טפח הבדל, ואז זורע את ה2.5 טפחים שנשארו כנגד, וככה בכל הארוגות. ושמואל סובר שמותר כן לזרוע בארוגה בין ארוגות בצורה כזאת, וזה יהיה מותר היתר הזה לזרוע בצורה כזאת את היתר של המשנה. אז אם כן יוצא שיש כאן מחלוקת בין רב לבין שמואל, האם את היתר של המשנה לזרוע חמישה זרעים בשישה על שישה טפחים, האם זה נאמר דווקא בארוגה בחורבה, ארוגה בודדת, או שאפשר ככה לזרוע שדה שלמה, ארוגה בין ארוגות, רק לעשות כל פעם קצת פחות מחצי מהדופן למלא אותה. לפי רב, רק ארוגה בחורבה מותר, לפי שמואל אפשר גם בארוגה בין ארוגות. עכשיו הגמרא מביאה ספק. הרי אנחנו מדברים על זה שבקלעיים אנחנו לא צריכים שלא יהיה יניקה בין זרע אחד לזרע אחר. אנחנו צריכים שיהיה ניכר. עכשיו, אם אני למשל חופר תלם, מה זה תלם? אני עושה חפירה מעורכת. עומק של טפח, רוחב של טפח, ובפנים אני זורע. יש לך היכר גדול מזה? האם אני יכול עם כזה מין תלם לזרוע לכל האורך? זה נראה מיד בגמרא. אמר אולה, באו במערבה, בארץ ישראל שאלו שאלה כזאת. הפקיע, הכוונה קרה, כביכול, כאילו הוא פשוט חפר את הקרקע של הארוגה, ועשה תלם אחד על פני כולה, כל האורך. ובתוך אותו תלם הוא זרע סוג אחר. מהו? זה יכול להיות אפשרות נורא פשוטה. אנחנו מדברים לומר על אותה ארוגה שדיברנו עד עכשיו, ארוגה רגילה, אורגינל. יש כאן שישה טפחים על שישה טפחים, באמצע זרע אחד, את הדפנות ממלאים, חוץ מהקרנות, בכל דופן בזרע אחר, פילי פלאים. עכשיו, במקום שיהיה זרע אחד באמצע, בוא תעשה תלם אחד ארוך לכל אורך האמצע, נאמר, ממזרח למערב, ואז תזרע בכל התלם, ואז למרות שאתה בעצם זורע סמוך לשורה המזרחית, סמוך לשורה המערבית, יש עיקר בעצם זה שיש כאן תלם שאתה זורע יותר בעומק, בתוך איזשהו תלם. או שאתה זורע מין שישי אפילו, דיינו, קצת אתה מרחיק מהזרע האמצעי, קצת מרחיק ועושה תלם. עצם זה שאתה זורע בתוך התלם, זה לבד העיקר, האם זה נכון? אומרת הגמרא, תלוי, יש בזה מחלוקת. אמר רב ששת, לפי דעתו, בא ערבוב וביטל את השורה. מה אתה מבין מה עשית פה? אתה מדבר על כזה שטח קטן של שישה טפחים על שישה טפחים, אתה שמת פה עוד תלם, אתה מערבב פה את כל הזרעים, ביטלת את כל השורה, אסור לעשות דבר כזה. רב אשי אמר, או רב אשי, שתי גרסאות, אין עירובו מבטל את השורה. מה פתאום? אתה לא רואה שזה זרוע בצורה אחרת לגמרי? זה הכר, וזה לא נחשב כלאי. שואלת הגמרא על רב אשי, מה אתה אומר? זה לא מבטל את השורה? וזה מותר? אי טבעי רבינה לרב אשי, הנוטע, שדה גדולה, לא איזשהו ערוגה קטנה, בוא תרחיב אופקים, שדה גדולה. ויש לו שם סוג אחד של ירק, בכל השדה, והוא עכשיו קיבל הזמנה על סוג אחר של ירק. הוא לא צריך הרבה, לא כמות גדולה. ספיק לו שתי תלמים, שתי שורות מהירק הזה, הוא רוצה איכשהו לדחוף את זה בתוך השדה שיש בירק אחר. הנוטע שתי שורות של קישויים. ושתי שורות הגונה שתי תלמים. וליד השתי שורות של קישויים הוא נוטע עוד שתי שורות של דילויים, דלת. וליד זה עוד שתי שורות של פול המצרי. עכשיו זה לא מעובב. הוא עושה בין תלם של שתי תלמים של קישויים, באמצע תלם אחד ריק, ואז עוד שתי תלמים של דלת, עוד שורה ריק, שתי שורות של פול המצרי, ואז את השדה. זה מותר. אתה עשית פה שתי שורות של קישויים, זה ניכר. שתי שורות של דילויים, זה ניכר. אז מספיק שאתה עושה מרחק של תלם אחד ביניהם. אבל אם אתה רק נוטע שורה אחת של קישויים, ושורה אחת של דילויים, ושורה אחת של פול המצרי, וכמובן גם ביניהם אתה מבדיל בתלם, זה אסור. כי זה לא נחשב שדה בפני עצמה שורה אחת, אז אני רואה כאילו אתה זרעת פה בערבוביה. רק מה, יכול להיות, אני מסביר, יכול להיות שפשוט בן אדם יגיד, מה, אתה מרחיב, אתה ברחבות. עושה כל שורה, אתה נותן לה יותר מרווח. אבל זה בעצם נראה כמו שדה אחת, ואתה זרעת פה בשדה אחד, גם קישויים, גם דלויים וגם פה למצרי, זה אסור. אבל ברגע שיש פה שתי שורות של סוג אחד, ומרווח קצת ביניהם, ועוד שתי שורות של סוג אחר, כבר זה ניכר כל אחד בפני עצמו, ולכן זה מותר. שאלת השאלה, רגע, הרי אני זורע שורה אחת אמנם של קישויים, ואחרי זה שורה אחת של דילויים, ובאמצע יש לי תלם. מה זה תלם? זה אומר שיש כאן עומק של טפח, ברוחב טפח, לכל האורך. למה שזה לא יהיה עיקר? רב אשי או רב אסי, אתה הרי אמרת שאם יש ערוגה, שישה טפחים על שישה טפחים, אם אני עושה תלם באמצע זה כבר נקרא עיקר, אז למה שיהיה אסור לזרוע את הקישויים דלויים ו... פול המצרי, אם יש עיקר כזה גדול של תלם ביניהם, מתרצת הגמרא, יש הבדל. שני הכה, פה לגבי השורה שאתה רוצה לעשות קישויים, דלויים ופול המצרי, זה שונה. דאיקה שרחה, זה ארוך, אז מורות ארוכים, מסובכים, מפותלים. מה שאמרנו, מה שאמר רב אשי, שאפשר בתוך אותה ארוגה, עוד להשחיל תלם שלם של זרעים נוספים, זה זרעים כאלה שהם נמוכים. ככה לא כל כך מתפשטים לכל הכיוונים. זה באמת אפשר, כי זה ניכר כל אחד בפני עצמו. אבל אתה יודע מה זה דלת, אתה ראית פעם מה זה קישויים, אתה ראית פעם מה זה פול המצרי, זה. ענפים מכל הכיוונים מתפרסים וגדלים לכל הכיוונים. זה לא ניכר בסוף, אפילו אם אתה תשים תלם באמצע זה לא ניכר, לכן שם התלם לא מבדיל. אמר רב כהנא, אמר בשם רבי יונתן, תראה, כל טוב ויפה בשביל ללמוד זה מצוין, אתה מבין, שורה פה, שורה שם, אבל אני רוצה להתפרנס, אני לא יכול לסדר שלמה, לעשות שורה פה, שורה שם, אני רוצה לזרוע! אז איך תן לי פתרון לזרוע, למלא את כל הערוגה, לנצל את הקרקע בצורה הכי, הכי מרבית שאפשר. הרוצה למלות כל גינתו ירק מסוגים שונים בלי להרחיק מדי הרבה, בוא אני אתן לך עצה. עושה ערוגה בגינה בגודל של שלשה על שישה טפחים. כמו הערוגות שדיברנו עד עכשיו, ערוגה רגילה, כמו שדיברנו כל הזמן. ובמקום באמצע לזרוע רק זרע אחד, הוא זורע עיגול שלם, חמישה על חמישה טפחים, עיגול של זרע מסוג אחד. אחר כך, מסביב, שישה טפחים על שישה טפחים בריבוע, ברוחב של חצי טפח, ממזרח למערב, מצפון לדרום, משני הצדדים, מכל הארבע צדדים ליתר דיוק, חוץ מכמובן הזוויות עצמם, ממש, הקרן זווית זה לא, הוא ממלא עוד, עוד סוג של דברים. ממלא קרנותיה, את החצי טפח סביב, כל מה שירצה. כאן, מכיוון שיש עיגול באמצע, זה יותר ניכר ההבדל בין הזרעים, ולכן הוא יכול למלא את הכל. שואלת הגמרא, והאיקה דוויני ביני, הרי יש את ה... יש את העיגול, ובחוץ יש מרובע. אז ההבדל בין העיגול לבין המרובע, הזוויות האלה, שם הוא לא זורע הרי כלום, אז איך אתה אומר שהוא זורע את כל השדה? מתרץ את הגמרא נכון? כוונה כמעט את כל השדה. אמרי דבר רבי ינאי במחריב בין הביניים, הוא באמת משאיר חרב את הגבולות שבין הביניים, באמת שם הוא לא זורע כלום. רב אשי אמר, אתה יודע מה? הוא יכול גם לזרוע את ה... הרי יש עיגול ומסביבו המרובע, אז יש את הזוויות שהמרובע יותר מהעיגול. את הזוויות האלה הוא גם יכול למלא, אבל הוא צריך לעשות עקר. איך הוא יעשה עקר? אתה יודע איך? אם היו זרועים שתי, זורן ערב. מה פירוש? את העיגול, כשהוא זרע, זה הרי הולך שורות, שורות. אז אם הוא זרע את השורות לכיוון אחד, נאמר ממזרח למערב, אז את הזוויות יזרע מצפון לדרום. ערב. ואם ערב זורן שתי, ואם הפוך אז הפוך. קיצור. שואלת הגמרא, אי טבעי רבינה לרב אשי. בעצם זה רב אשי, זה על, על דברי רבי יוחנן, שבכלל אומר שאפשר למלא את כל הגינה על ידי שהוא עושה את העיגול הזה. אבל הוא שאל על רב אשי, כי רב אשי הוא זה שתירץ. ברייתא אומרת שעבודת ירק בירק אחר, שישה טפחים. זאת אומרת, אם אני רוצה לעשות ערוגה של ירקות, של כמה סוגי ירקות, כמו שדיברנו במשנה, אני רוצה לזרוע, נאמר, חמישה זרעים בתוך ערוגה אחת, אז זה צריך להיות לפחות ערוגה בגודל של שישה על שישה טפחים. ורואים אותם, את השישה טפחים על שישה טפחים האלה, כטבלה מרובעת. לא עיגול, כל הערוגות צריכים להיות בצורה מרובעת. כטבלה הוא דשערי, בצורה של ריבוע או מלבן או שורה, זה מה שמותר לזרוע חמישה זרעונים בשישה על שישה טפחים. הלווחי, אבל אם לא זה, עיגול, אסור, זה לא נחשב ערוגה. איך אתה אומר שאפשר למלא את הגינה כשהוא עושה ערוגה עגולה? ערוגות עגולות בתוך השדה. תרץ את הגמרא, תראה. מה שאמר רבי יוחנן שאפשר, מי שרוצה למלא את הערוגה, יכול לעשות עיגול ואחרי זה להקיף מסביב בריבוע של חצי טפח, סביב, זה נכון. אבל הפתרון שלו יהיה פתרון לדבר אחד, שיכול בערוגה אחת לזרוע חמישה סוגי זרעים. אבל מה שכאן כתוב בברייתא, ש... החמישה זרעים האלה צריכים להיות זרועים בצורה מרובעת, זה בשביל דבר נוסף. הטעם, להקולי בקולה אחרינה, להקל בה עוד קולה בערוגה הזאת. חוץ מזה שאפשר לזרוע בערוגה אחת חמש זרעים, בשביל זה לא צריך שזה יהיה מרובה, אפשר גם עיגול. אלא זה בא להתיר ראש תור היוצא אימנה לשדה שסמוכה לה. יש פה יותר נוסף. מה זה ראש תור? כבר אמרנו פעמיים, עכשיו נגיד פעם שלישית בקצרה. שזה, הרי ראש תור זה משולש, צריך להגיד פעם שלישית. הערוגה הזאת, אם היא סמוכה לשדה אחרת, ממש סמוכה, זאת אומרת, הערוגה היא הרי עם טפח מסביב, אז טפח יש כן הבדל, אבל ממש, אחרי הטפח יש כבר שדה מלאה בסוג ירק אחר. האם מותר לזרוע ערוגה ממש בסמיכות לשדה, שיזרוע שם ירק אחר? התשובה היא תלוי. אם הערוגה הזאת, כל הזרעים שבה הם בצורה מרובעת, מותר. כי אז יש בה את היתר של ראש תור, אפשר לזרוע ערוגה, ממש סמוך לשדה, בואו נצייר את זה אולי. יש שדה ענקית, שמסתיימת בצורה של משולש, ממש ליד הגדר. עכשיו, בעל השדה אומר, תשמע, אני רוצה עכשיו לזרוע עוד חמישה זרעים, תבלינים או משהו כזה. אני לא צריך הרבה. איפה יש לי מקום לעשות את זה? אז הוא חושב לעצמו, מה הבעיה? נגמר לי פה בצורה של משולש, אחרי השפיץ של המשולש, ממש סמוך, אני אעשה ערוגה עם חמישה סוגי זרעים. כאן אומרים לו, תשמע, אתה רוצה? אין בעיה, זה אפשרי, אבל אתה צריך שכל הזרעים יהיו זרועים בצורה מרובעת. נאמר, שורה, אבל לא עיגול. אולי נחדד כאן דבר נוסף. אמרנו, הרי אין ראש תור בערוגה. אז רש"י מסביר, קודם כל אלה היו דבריו של רב, אז יכול להיות שרבי יוחנן חולק על רב, אבל אפשר להגיד גם שהוא מסכים עם רב. אבל כבר כשאמרנו דברי רב, גם חידדנו את הנקודה הזאת. אין ראש תור בערוגה, הכוונה שתי ערוגות, אחת ליד השנייה, אי אפשר לזרוע אותם סמוכים אחד ליד השני על ידי היתר של ראש תור. אבל כשיש שדה סמוך לערוגה, אז יש כן דין של ראש תור בערוגה. אבל כאן צריך את התנאי שהזרעים שבערוגה יהיו בצורה מרובעת ולא בצורה של עיגול, ועד כאן דף פ"ה.